שבת, פרשת שבת קודש. אתם זוכרים בפעם הקודמת? כמעט שלמו את מעגל השבת. תהי קוצר דעתנו ועד כמה שידינו מגעת. אני רוצה עוד להשלים משהו בעניין השבת ולעבור לפרשה הבאה, פרשת אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם. אז לפני כן, קודם כל נפקוד את אחינו לשלום ואת אהובתם ניקח. זה לא מן הדברים שצריך לצלם. אמרתי שאני רוצה לפתוח במשהו מזווית מיוחדת של אירועי עמונה. אנחנו סיימנו ביר אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אחרי הטוב מאוד הזה, הנה מגיעה שבת קודש. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים שכשעמד אדם ושר מזמור שיר ליום השבת, זה ניגונה המיוחד של השבת, טוב להודות להשם, שהיא מעל ומעבר לעצם הבריאה. פתחו כל ברואי עולם ואמרו עמו שירה. והאדם הראשון בעצמו אומר להם, לכו נרננה להשם נריע לצור אישנו. יש במדרש אחד אפילו תוספת, שכשנברא האדם באו כל ברואי עולם וראו בו אלוה. כן, הרי לאדם נאמר בברכתו, רדו בדגת הים ובעוף השמיים. אז הם רואים דמות שהיא נעלה מעל כולם ותחסר מעט מאלוהים. אז הם ביקשו, כולם קראו והשתחוו לפניו וביקשו לעשותו אלוה. אמר להם אדם הראשון, לא אני אלוה, אלא מי שבראני. לכו נרננה להשם נריע לצור אישנו. זאת אומרת, בואו כולנו יחד, אני ואתם, נשיר לאלוקי אישנו. ומכאן היסוד של פרק שירה, שבא כל אחד מבעלי החיים וכל אחד מהברואים, גם הצומח וגם הדומם, אומרים שירה. הבריאה כולה אומרת שירה. השירה הזאת היא שירה שנתייחדה למזמור שיר ליום השבת, כי זוהי הנשמה היתרה שבשבת. הבריאה עצמה מבחינת יצירתה הפיזית הושלמה בששת ימי המעשה, אבל עכשיו מגיעה שעה שבו, אתם זוכרים, אני מזכיר כך כדי שאגב כך נציין את הדברים, אנחנו אמרנו ויחל אלוהים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויחלו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. והשאלה שעסקנו בה כבר בהרחבה הייתה, מה פשר הביטוי הזה, ויחל אלוהים ביום השביעי? הלא המלאכה קלטה ביום השישי, ולא ביום השביעי. ביום השביעי לא עשה דבר. ראינו את שתי התשובות ברש"י, וראינו את התשובה העמוקה השנייה, מה היה העולם חסר? מנוחה. באה שבת, באה מנוחה. כך לשון רש"י, על פי מדרש רבה, באה שבת, באה מנוחה. עכשיו, המנוחה עצמה, לפי הביטוי הזה, היא מעין בריאה. ולכן ויחל אלוהים ביום השביעי, מה הוא קילה ביום השביעי, מה הוא ברא ביום השביעי? את המנוחה. באמת, יש מושג של בריאת מנוחה? הלא כל המנוחה מטיבה לכאורה רק הפסקת עבודה. אז על דבר שהוא הפסקה אפשר לקרוא לו בשם בריאה? כן, כי השביתה אינה רק הימנעות מעבודה, אלא היא מקפלת בתוכה את השלווה, את הרוגע, את ההפנמה של הדברים, את השלימות שהיא בעצמה דבר. קבלנו את זה, אם אתם זוכרים, כיוון שעברה כבר, עברו כבר שורים, לששת הדפנות של הקובייה, המציינות את כל המידות שלמעלה למטה, ימין, שמאל, אחורה וקדימה, ובתווך הנקודה הפנימית שהיא כאילו נותנת את השלמות של כל הדברים. הנקודה הפנימית זאת השבת. והשבת באה מנוחה. ועמדנו על הביטוי הזה, מנוחה, והוראותיו השונות במקרא, כדי לגלות, חברים יקרים, שמנוחה היא בעצם שלווה הנובעת מהדבר שמביא את האדם לכלל שלמותו. כמו שאומרת נעמי לרות, ביתי, אלו אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. ומהו המנוח? עוד קודם לכן נאמר במגילת רות, ומצנה מנוחה אישה בית אישה. זה מפיק בהי, אישה. זאת אומרת, בשעה שהאישה זוכה להיות לשבת בחיק בעלה, אז היא זוכה למנוחה. המנוחה הזאת היא לא רק מנוחה של שהיא לא תרודה בדברים אחרים, היא יכולה להיות מאוד תרודה בבית בעלה, אבל אז היא זוכה לשלמות בזיווג הזה שבינה לבין בעלה. והוא הדין בצל היונה, אנחנו רוצים, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. מה הפשט לא מצא היונה מנוח לכף רגלה? היא הייתה נודדת, היא הייתה במציאות שהיא איננה יכולה בה להיות בשלווה. המנוחה, החנייה, הנחיתה הרכה, מנוח היא המנוחה. אז אנחנו רואים מנוחה ביחס למקום, אנחנו רואים מנוחה ביחס לבית ולמשפחה, וכך אומר האיש הגדול ברוך בן נריה, בשעה שהוא בוכה ומתלונן לפני ירמיהו, יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי. מה פירוש הביטוי הזה, ומנוחה לא מצאתי? אומרים חז"ל, וזה עומק פשוטו של מקרא, שהוא זועק ואומר, למדתי ממך והתגדלתי והתחנכתי וביקשתי נבואה ולא זכיתי לנבואה. היעדר הנבואה אצל אדם גדול כברוך בן נריה, שהוא בין הנביאים והוא סופר הכותב מפי ירמיהו, החיסרון הזה הוא חוסר מנוחה. זהו חוסר מנוחה, חוסר שלווה, חוסר שלימות. והיעדר המנוחה הזאת, היעדר השלמות הזאת, בשביל אדם שזקוק לרוח הקודש, היא בבחינת היעדר מנוחה. על כן אומר לו ירמיהו הנביא, מאשר נתתי אני נוטש, מאשר בניתי אני הורס, ואתה תבקש לך גדולות, אל תבקש. מהו הם הגדולות שהוא מבקש? נבואה. ספרנה את הגדולות אשר עשה אלישע, אנחנו קוראים בספר מלאכים. זה הגדולות, ואתה לא תזכה. אדם שהוא אדם גדול וזקוק לגדולות, העדר הגדלות הוא בעצמו חוסר מנוחה. ואז כמו שאומר הרב בזרונים בצמאון לאל חי, הטירוף הקלעי מתחיל. כל הזמן מתרוצץ ממקום למקום ולא מוצא מנוחה. זוהי ש... מה? רוח הקודש, נכון? אז רוח, אז מבעט את אותו רוח הרע.
בגלל שיש לו את החיסרון, נכון. סתם בן אדם אין לו את
יפה, נכון, נכון, נכון. זה באמת מאוד מתאים. אז ממילא, כשחסרה לו, אין וקום. אם חסרה רוח הקודש, אז יש רוח רע שמבעטת אותו. אלה דברים ברורים, וסימנך שינה וחלום. שינה אינה רק הפסקה ושביטה מעמל, והגוף כאילו נח ושוקט על שמריו. השינה מפנה דרך גם לחלום. והחלום, שהוא בעצם בעל משמעות אקטיבית, יש פה יצירה, יש פה דמיון, יש פה השגות, לטב ולמוטב. אבל היא נחוצה לאדם כדי להשיב את רוחו, לא פחות מאשר המנוחה הפיזית. והדבר הזה נתקלה, כידוע, דווקא בפסיכולוגיה המודרנית, שעסקה הרבה בחקר החלום, אבל חכמינו קדמוננו ידעו זאת כבר משכבר הימים, והם כבר אמרו שאדם שהוא שבעה ימים בלא חלום, אז שבע ילין בל ייפקד, רע. זה דבר רע. היום אנחנו יודעים שהיעדר חלום מביא על האדם בהקיץ סיוטים גדולים. וכשיש את הסימן של החלום באמצעות האפעוף באפעפיים, היום אנחנו יודעים לאתר בדיוק את הרגע שבו אדם חולם. הוא לא חולם כל הזמן, כל זמן השינה. חולם דווקא בדרך כלל סמוך ליקיצה. ואז יש איזשהו תהליך של איפוף באף הפיים, שעשו ניסיון עם קבוצה שלמה של אנשים, שכל פעם שהם הגיעו בכלל איפוף של חלום, אז העירו אותם. אז אף על פי שהם ישנו שינה ארוכה, הם היו מלאי סיוט, והיו הולכים, ובסופו של דבר הגיעו למצב שבו אחרי שכמה וכמה פעמים העירו אותם והם לא יכלו לחלום, רק היו מניחים אותם שנייה ישר, הם היו נרדמים ישר, היו מתחילים להפעף. כמו איזה מין אדם שהוא רעב או צמא לאיזשהו דבר שחסר לו. זה ממש היה ניסיון מדהים שלימד, זה ניסיון פסיכולוגי ידוע, שלימד כמה שהחלום הוא חיוני. החלום, השבת היא החלום של העולם, כמו שיבת ציון, בשביל השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. זוהי שבת שירה, זהו שבת שלום, וזה עומק הביטוי, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. במה ברכו? שהוא מברך בפעם הראשונה את הדגים ואת התנינים, אנחנו יודעים שהוא ברחם, בזה שהם יפורבו. את הברכה היא הוספת שפע. כשהוא מברך את אדם הראשון, אז יש פה עוד תוספת קומה, הוא מברך אותו בכך שהוא יזכה גם כן לפרוט ולרוות, אבל לא רק אל הרדו בדגת הים ובעוף השמיים, ברך וחיתכם יהיה, זאת אומרת, הוא מברך אותו ברכת מושל, ובתבונה יתירה. במה הוא מברך את השבת? לא כתוב. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. אפשר באמת שויברך אותו באמצעות קידושו, אבל במה קידושו? במה ייחודו? בהשראת השכינה בו. כבר דיברנו על כך שקידוש, אף על פי שאומרים חכמים שקידוש עניינו פרישות והבדלה, קדושים תהיו, פרושים תהיו, אומרים חז"ל, אבל הפרישות היא רק הפרויקציה, ההשלכה החיצונית של הקידוש הפנימי. כדרך שאדם מקדש אישה, במה הוא מקדשה? לא בזה שהוא אוסר אותה על כל העולם כהקדש. מי הוא, מה הוא שיאסור אותה על כל העולם? אלא הוא מייחד אותה לו. קידוש פירושו ייחוד, הבדלה לי. והבדיל אתכם מכל עמים להיות לי. הקידוש הוא הייחוד שאדם מייחד אותה לו. וממילא מתוך כך, עומק הקידוש ניכר בזה שהיא אסורה כולי אלמה כהקדש. זה כבר אומר תוספות במסכת קידושים. נוצא איפה שהבא יקדש אותו, ושהקדוש ברוך הוא ייחד את השבת. רוממה, נתן בה נשמה יתרה. הנשמה היתרה היא עומק הפנימיות של הפרשה שלנו. והנשמה יתרה שבאה לידי ביטוי בהתרוננות, בשירה, היא פרק שירה שמתחיל מן השבת וממילא נמשך כל ימים. אז כל זה אמרתי א' כדי לסכם במילים ספורות דברים שלמדנו, אלה שלמדו זוכרים, אבל גם כדי שנקרא פרק שירה אחד מיוחד, סוס מה הוא אומר. אנחנו עכשיו היינו בפרשות של סוסים בועטים ורומסים ומכים, סוס מה אומר. אז זיקתה אותי יהודיה יקרה בשם טלי שפיגל ממבשרת ציון, אני כל פעם מקבל ככה איתותים מכל מיני יהודים, באמת אתה, אני מודה להשם מדבר שמזכה אותי שאתה רק צריך עין בוחנת כדי לראות אנשים פשוטים שאתה לא מכיר אותם, פתאום אתה רואה מגלה כישרונות, אתה מגלה כוחות. אני רוצה לקרוא איתכם פרק שירה של סוס מה הוא אומר, וזה יהיה לנו ככה קצת תזכורת לעצמונה, להמונה, כן, גם לעצמונה. דף התמימי. מצאתם חברים יקרים לפנים לפתוח עוד סוס מה הוא אומר. אז בפרק שירה, אתם מכירים פרק שירה, יש כאלה שאומרים אצלכם פרק שירה חברים יקרים, כדאי מדי פעם לומר, אתה רואה מה אומרת אבן ומה אומר אילן ומה אומר כלב ומה אומר חתול, כל בעל חיים יש מבעלי חיים. סוס מה הוא אומר? אומר בפרק שירה, הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, כן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שיכוננו. למה דווקא סוס אומר את זה? כי סוס שר למשמעתו של האדם, והוא שר למשמעתו של הרוכב עליו. אז כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה יד גבירתה, כך הסוס אל אדונו, וכך הסוס כמובן אל האדון שבאדונים, הלא הוא ריבונו של עולם. גם לריבונו של עולם יש סוסים, כמובן סוסים מיוחדים במינם, כמו שנאמר אצל אליהו בעל אותו השמיים, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ואליהו עולה במרכבתו של הקדוש ברוך הוא שהם סוסי אש. אומר הזוהר הקדוש, סוסי אש, אינון את ונדאורייתא, אותיות התורה. הסוס, צריך להבין, מבטא את החיות, את הריצה, כסוס שוטף במרוצתו, את עוצמת המלחמה, את עוצמת הדינמיקה. באמת, בוודאי בימים שלא היו לו לא מטוס ולא מכונית ולא חללית, הסוס הוא היה בעל החיים שרץ כסוס שוטף במלחמה. ולכן ממילא יש תיאור שלם בספר איוב נפלא, כיצד הסוס ככה גומה ארץ ומרגיז ארץ. אז הסוס כאילו מבטא את החיות בעולם, את הדינמיקה. מהי סוסי אש, שנאמר אצל יאו, אינון את ונדאורייתא. ומי שירצה, יעיין באורות התורה של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, נראה איך שהוא מפרש ומאיר את הזוהר הקדוש הזה. עכשיו אנחנו אומרים, סוס באמונה, מה הוא אומר? והסוסים אומרים שירה, נושאים עיניים ליושב מרומים ושרים, חוננו, חוננו, חוננו. אני אעצור רגע, כן, הדברים האלה שכותבת אותה טלי, אגב, אימא לילדה שהייתה שם באמונה, אז אנחנו רואים עינינו אל השם אלוקינו עד שיחוננו, ואיך ההמשך הפסוק? חוננו השם, חוננו, כי רב סבנו בוס, רבה צבא לנפשינו על הגשננים. הסוס שהוא מבקש עד שיחוננו, קורא, סוסים אומרים שירה, נושאים עיניים ליושב מרומים ושרים, חוננו, 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 כעבדים וכשפחות, חוננו, חוננו, חוננו. ושם באמונה ראיתי אותם, שם ראיתי סוסים שועטים, שם ראיתי סוסים רומסים, שם ראיתי סוסים בוכים, כי רב סבנו בוז, כי רב סבנו בוז. ריבונו של עולם, שהעולם שלו והסוסים שלו את שירתנו שמו ללעג, את תפילתנו ביזו, והנערים שאותם רמסנו את כבודך אבינו ביקשו, והנערות שאותם דרסנו באדמת ארצך הקדושה דבקו. והסוסים בוכים, שועטים ובוכים, רומסים ובוכים, סלח לנו, חוננו, 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 כי עבדים לשפלים היינו, כי שפחות לעריצים הושמנו. היושבי בשמיים, שהעולם שלו והסוסים שלו, איך נאמר עוד שירה לפניך, ואיך עוד נישא את עינינו עד שתחוננו. מה אתם אומרים? הרגשה עמוקה, שתעמוד אישה שחוזה את ביתה שמה נדרסת בפרסות סוסים בעמונה, ותבכה בחיים של הסוסים שניטלו אותם למטרות שפלות, במקום שיהיו בבחינת הנה כי הנה עבדים מיד אדוניהם, כי הנה שפחה יד גבירתה. טוב, זאת זה גם כן פרק שירה, פרק שירה שבא מתוך היסורים. חברים יקרים, אנחנו מבקשים עכשיו לחתום בפסוק שמסיים את עניינה של השבת, וגם זה אלה מן הדברים שקשורים אלינו, כי נראה לי שעכשיו אנחנו עומדים כאן בקו התפר, אם תרצו, בין פרק א' לבין פרק ב', ובין פרשה ראשונה לפרשה שנייה. אמרנו כבר, חלוקה לפרקים בידי הנוצרים, האיש הנוצרי במקרה הזה היא שגיאה גסה. פרק א' מסתיים בשבת. אי אפשר לסיים את ששת ימי בראשית בלא שבת, אלא אם כן אינך מבין שויכל אלוהים ביום השביעי שהשבת עצמה משלימה את ששת ימי המעשה. טוב, מה לעשות? נוצרי. אז אנחנו אמנם נתנו ממנו את החלוקה הסידורית הזאת, אבל ברור לחלוטין שמעשה השבת הוא חלק מפרק א'. וכאן אני רוצה לעמוד על הפסוק האחרון. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אגב, יש לכם את הדפים שחילקנו בפעם הקודמת עם העמוד הזה, עם הפרשנים מתורת חיים, דברי הרמב"ן וכדומה, כן, הגיע לכם. שכחתי להביא דפים נוספים, אז סדר. מה יש חברים יקרים? ובינתיים, עד שאנחנו, זה אני אבקש את מי נשלח ומי ילך לנו, תקפוץ רגע להביא, ותלמדי עוד דפים. אבל אני, זה דף שחילקתי בפעם הקודמת, ולצערי אין לי כאן דפים נוספים, אז טוב, מי שאין לו, נשמע את הדבר. מה פשר הביטוי? כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. קודם כל, נשים לב למילה כי. המילה כי, בדרך כלל משמעותה, מתן טעם, נכון? סיבה. כי בו שבת מכל מלאכתו. אפשר אומנם גם לפעמים לשמוע את המילה כי במשמעות יותר, פחות שקשורה לסיבה, אלא יותר כמו אשר. בפסוקים של בתחילת פרשת ושלח, ולמנחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, עוסקים הרבה מהפרשים במשמעויות השונות של כי, וכבר אמר רש"י שכי משמש לארבעה דברים. אבל במקרה הזה שלפנינו, נראה בפשטות שהמילה כי משמעותה מתן טעם. אז בואו ננסה להבין. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו. מה פירושה המילה הזאת כי? מה הסיבה שכי בו שבת מכל מלאכתו לויברך ויקדש? הדברים מוארים לאור מה שדיברנו מקודם. הברכה והקידוש שבשבת נובעים מכי בו שבת אל מכל מלאכתו. ושוב, שבת אינו רק במשמעות הפסיק, אלא בא שבת, בא מנוחה. השביתה, המנוחה, יכולת ההפנמה, היא גופה עומק הברכה שבשבת. אבל המילה ויברך נותנת לנו איזושהי קונוטציה נוספת של תוספת ברכה, כמו ברכת פרו ורבו, כמו ברכה שלמשל מברך אשר את האדם לרדות בדגת הים ובעוף השמיים. הברכה שבשבת צריך התבוננות בה בהיבט מיוחד במינו. של כוח. כן, אז יש פה שני סוגים של דפים, נכון?
זה
ארבע עמודים. אז טוב, אז בואו נחלק, נתחיל בדף הזה, נראה, אם נספיק אז נגיע גם השני. חבוד, דווקא. פעם לקחתי מתוך דעת מקרא, כי יש פה איזשהו סיכום. בבקשה? בבקשה. כי בו חוות. לכאורה, היחס בין שביתה, שבכל זאת גם אם היא מבטאת הפנמה ומבטאת איזושהי התמלאות, לבין ברכה, שהיא ביטוי של שפע, של נתינה, של הפריה, צריכה התבוננות. אני חוזר ומדגיש, המילה ברכה, חברים יקרים, ומי שנמצא פה בשיעור דרך קבע, ומי שפחות נמצא, חשוב שידע. אנחנו, הלימוד הוא תמיד מבוסס על הדיוק וההבנה העמוקה של המילים. ברכה משמעותה שפע, השפעה. כמו שאומר הכתוב למשל, שאומרת אחסה בת כלב, לאותניאל, אומרת אחסה בת כלב אשת אותניאל לאביה, הבה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני. מה פירוש? הבה לי ברכה, מפני שנתת לי ארץ שהיא מיובשת, ואי אפשר להצמיח בה, אי אפשר להפריח בה, אז הבה לי ברכה. ואיזה ברכה הוא נותן לה? במשל הכתוב, ויתן לה את גולות אילת ואת גולות תחתית, נותן לה מעיינות, אין לה אל פוקה ואין לה אל תחתה, שאנחנו מזהים כידוע לכם באזור עותניאל, אזור היישוב עותניאל, שהערבים קוראים לו רבוד, והיא שינוי של השם דביר, שם יש אין לה אל פוקה, אין לה אל תחתה. כשהיינו בבית ספר שדה גינינו את אין לה אל פוקה, אין לה אל תחתה, הייתה לנו שמחה גדולה מאוד. הנה הביטוי המקראי, גולות אילית, גולות תחתית. העיניים האלה הם הברכה, הם האפשרות שהאדמה תוציא פירייה, שתפרח, תפריח. נמצא שברכה יש בה שפע, יש בה דינמיקה. הברכה היא ההשפעה. אז ויברך אלוהים את יום השביעי, הברכה שלו, מעבר להפנמה ומעבר לשלווה ומעבר למנוחה, היא נקודת המוצא, כמו שאומר הזוהר הקדוש. ואני אומר, כל הדברים האלה הם עומק פשוטו של מקרא, לא סתם וורטים. דמיני מתברכו כולי יומי, שמן השבת, ממקור השפע של השבת, מתברכים כל הימים. אז יש דבר אחד שהוא יכול להיות לנו פשוט, אדם נח, יש לו כוחות להמשיך ללכת. יש מנוחה על מנת לקטף, ככה, כן? הוא נח על מנת לקטף ולהמשיך בדרכו. שאלו פעם את הרב קוק, זכר צדיק לברכה, שהיה בקפיד לעשות, לצאת לנופש. היה בדרך כלל יוצא לנופש על הר הכרמל, היה לו מקום מיוחד, יוצא לנופש, לפני רגע בחוץ לארץ. אז אמר הרב זצ"ל, אני מקפיד לצאת לנופש, כי זה לא נח, זה לא כעומד, לפי לשון הגמרא, על מנת לנוח, אלא על מנת לכתף. כדי לקחת כוח, לאזור כוח, זה דברים פשוטים. כל אדם יודע. לפעמים מצווה לאדם לנוח, מצווה לאדם לקחת לעצות את שעות השינה, כדי שהוא יהיה אחר כך רענן ופורה לצורך המשך עבודתו, בין אם זה עבודה פיזית ובין אם זה עבודה יצירתית. אלה דברים פשוטים. אבל המיני מתברכו כול השטה, זה לא רק העניין הפיזי של המנוחה, אלא שוב, היכולת של השבת היא ביטוי של השלמות. השבת נותנת כוחות לכל ימי המעשה לחתור אל השלמות. מינה מטבח הוא כולי שטה. בעצם, עכשיו אנחנו רואים את השבת כקו התפר, לא רק של חתימת ששת ימי בראשית, אלא כנקודת המוצא, הכוח המניע לקראת הימים הבאים לקראתנו. כן, השבת היא מאירה, היא מברכת, היא נותנת השראה, היא נותנת כיוון לכל הימים שבאו אחר.
זה המחלוקת, אם השבת היא בתחילת השבוע, השבת היא בסוף השבוע.
אפשר, ואנחנו מראים שיש בה גם את ההיבט הזה וגם את ההיבט הזה. ולכן באמת, מן השבת, מתברכים כל הימים. עכשיו, לפי פירוש אחד על כל פנים, זה עומק הביטוי, כי בו שבת אל שבת. מכל מלאכתו, אז, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. נשים לב לביטוי המיוחד הזה, אשר ברא אלוהים לעשות. מה זה אשר ברא אלוהים לעשות? ניתן היה לומר אשר ברא אלוהים לעשות, אשר ברא ואשר עשה, ברא ועשה. אבל הלשון לעשות, אין, בלשון המקור, מלמדת שיש פה משהו מעבר לזה. וזה כבר שואל המדרש רבה. מדרש רבה אומר, בפרשה י' א', בסוף פרשה י' א', אומר בהי לישנן, יש את גם מופיע פה באחד הדפים שלכם, אבל תכף אני אקרא את זה תוך לשון המדרש, אומר המדרש, אשר ברא אלוהים לעשות, הנה, רבי פנחס בשם רבי יושעיה אמר, אף על גב דעת אמרת כי בו שבת אל מכל מלאכתו, לא, לא לזה אני התכוונתי, אשר שבת אל מכל אותו אשר ברא אלוהים לעשות. הנה, הנה אומר המדרש, אמר רבי בניה, אשר ברא אלוהים ועשה אין כתיב כאן, אלא אשר ברא אלוהים לעשות. כל מה שהיה עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות, הקדים ועשה. אז צריך להבין את המדרש הזה, אנחנו נעיר אותו בהיבט אחד. אבל לפני כן אני רוצה לומר כמה פירושים. אתם יודעים מה צילמתי לכם פה? צילמתי לכם דווקא מתוך דעת מקרא, יזכר לטוב, היהודי היקר הזה דוקטור יהודה קיל, שיעריך השם ימיו, עכשיו בדיוק נפטרה אשתו, שעכשיו היום, היו ימי השבעה לו, הוא יהודי חשוב שעשה את העבודה הגדולה, הוא היה העורך והמקבץ של דעת מקרא, ולספר בראשית הוא בעצמו גם המפרש. אז אתם רואים, צילמתי לכם פה משני הדדים, רואים? את הדף של רבי יהודה קיל. אז מה זה, אני רואה, תהפכו לדף השני. לעמוד השני, כי בו שבת אל מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. אתם רואים למטה. הרמב"ן פירש לעשות מי לעשות. וכן לקמן ויחדלו לבנות עיר. הרמב"ן מביא כמה וכמה פירושים לביטוי הזה, אשר שבת, אשר ברא אלוהים לעשות, שהוא ביטוי קשה. הפירוש אחד הוא מביא, זה פשט יפה, אשר ברא אלוהים לעשות, אשר ברא ויחל כיבו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים מי לעשות. זאת אומרת, מי לעשות עוד? חסרה פה המם, אבל הוא מביא כמה וכמה דוגמאות, כמו ויחדלו לבנות עיר, שכוונה ויחדלו מי לבנות עיר. אז זה פירוש. פירוש שהוא שלעצמו יפה, אבל אין בו שום תוספת טעם. אז מה, מה, מה החידוש אשר ברא אלוהים? מי לעשות? כי הכתוב לפני, כי בו שבת מכל מלאכתו. אז מה התוספת של שבא אלוהים מי לעשות? זה לא נותן שום תוספת. הרמב"ן מביא פירוש שני. והפירוש השני שלו הוא הולם בדיוק את שיטתו. אני רוצה שאתם תזכירו לי, חברים יקרים, אלה הקבועים בשיעור, מה ההבדל בין ברא לבין עשה?
יש מאין.
יפה. ברא זה יש מאין, ועשה יש מיש, או אותו דבר גם יצר, יש מיש. מדרגות שונות, תוכים, דיברנו על זה בהרחבה, ולכן מפרש הרמב"ן בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ברא אותם יש מאין. אחרי שהוא ברא אותם יש מאין, יש תוהו ובוהו, יש חומר גלם, חומר ההיולי כפי שקורא לו הרמב"ן בעקבות היוונים. ומהחומר הזה הוא תובע ועושה ויוצר את המוצרים המוכרים לנו. כנגד אותו פילוסוף שאומר לרבן גמליאל, אומן גדול היה אלוקיכם, צייר גדול היה אלוקיכם, אלא שמצא סממנים מוכנים, הוא מצא כבר חומרי גלם, והוא צייר כמו הצייר שלוקח לו את הצבעים מתוך חומרי גלם, ועושה. כנגד זה אומרת התורה, בראשית ברא אלוהים, ברא יש מאין. עכשיו ננסה לבאר על פי זה את הביטוי אשר ברא אלוהים לעשות, מה הפירוש אשר ברא אלוהים לעשות? נו, נשאו אתם, חברים יקרים? ברא יש מאין. ומתוך ברא הכין את חומרי הגלם, ומתוכם עשה יש מיש. כן? כך אומר הרמב"ן, אני אקרא, מי שיש לו את העמוד של הרמב"ן שצילמנו, אז יוכל לראות. אשר ברא אלוהים לעשות, אומר הרמב"ן, אני כבר תרוב דפים, אחת אשר ברא אלוהים, סימנתי את הדברים יותר בצורה בולטת, כן, מיד, אשר ברא אלוהים לעשות, אומר הרמב"ן, כן, ובעמוד הבא, אשר ברא אלוהים לעשות, ולנראה, אתם רואים למעלה, שתי שורות מלמעלה, מי שיש לו, ולנראה פירוש ששבת מכל מלאכתו אשר ברא יש מאין לעשות ממנו כל המעשים הנזכרים בששת הימים. והנה אמר כי שבת גם מבריאה וממעשה, מן הבריאה שברא ביום הראשון, ומן המעשה שעשה בשאר הימים. ברור? אז, מה? ברור או לא? אני אסביר את הפסוק לפי הפירוש השני, זה פירוש שני של הרמב"ן. את הפירוש, בעצם ברמב"ן הפירוש של מי לעשות מופיע יותר מאוחר, אבל אנחנו הקדמנו אותו. נסביר. אשר ברא אלוהים, כיבוש הבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים, ברא ביום הראשון, לעשות מתוך החומר גלם שהוא ברא, הרי הוא גם עשה. ברור, הוא עשה. ברא, בראשון ברא את עצם הבריאה יש מאיים, זה הפרשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואחר כך אשר ברא, ומתוך החומר גלם האלה, לעשות ולהכין. מובן? אז יש פה סיכום. לא, לא, יש פה סיכום שאומר שבשבת יש סיום גם של הבריאה וגם של העשייה. ואז יש פה סיום של שני הדברים. יש קצת קושי בכל זאת בביטוי לעשות, כי זה נכון, אם אתה מפרש שברא אלוהים לעשות, אז פירושו דבר שיש פה דגש רק על הבריאה. שברא אלוהים כדי לעשות מתוך זה. ואז יוצא שעל העשייה עצמה בעצם אין אמירה. אלא אם כן תברש שוב, ברא ועשה, אבל על השון יש בה קצת טיפ נדורק. חבותיי העיקרים, אני רוצה עכשיו להעלות על נס את האבן עזרא. לא אחת, כבר דיברנו בפירושיו של האבן עזרא, קראנו דבריו של הרמב״ם שאומר שאיתו יהיה לי תוכחה מגולה מתוך אהבה מסותרת. אנחנו אומר הרמב״ם, פעמים הוא מוכיח אותו. תראו את פירושו הנפלא, הנפלא של האבן עזרא לפסוק הזה אשר ברא אלוהים לעשות. הוא גם מופיע ברמב"ן, אבל הנה, אתם רואים בשורה העליונה, יש לכם את הרמב"ן? חברים יקרים, מי שיש לו, יש, ומי שלא, אני קורא. אבל רבי אברהם אמר כפשוטו, כי מלאכתו השורשים בכל המינים שנתן בהם כוח לעשות כמותן. לפי פירושו של אבן עזרא, על מי נאמר לעשות? על הברואים. יפה אמרת. על הברואים. זאת אומרת, אשר ברא אלוהים, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים, כדי לעשות שהם יעשו כצורתם וכדמותם, הצמחים יוציאו צמחם ויפרו וירבו, ויצורים ובעלי החיים יפרו וירבו, ומעל הכל אדם שהוא ניתן בידו פרו ורבו, ומילאו את הארץ וכבשו ורדו בדגת הים ובעוף השמיים וכולי, מואחיכם וחיתכם. אומרת, אשר ברא אלוהים, עוד פעם נחזור, כדי לעשות. נמצא שלראשונה, המילה חותמת את השבת, אומרת, מכאן ואילך, כביכול, יש פה איזושהי טרנספורמציה. עד עכשיו ברא אלוקים. ועכשיו, הוא אומנם נותן את הכוח, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים, והוא נותן את החיות בכל, אם הוא יסתלק שום דבר לא יהיה, אבל אשר ברא אלוהים, לעשות, שהיא מודגשת לגבי כל הבריאה, אבל בראש ובראשונה, על נזר הבריאה שהוא אדם, שהוא מפקיד בידו את העולם. אתם מבינים את הפירוש של אבן עזרא? תראו, באמת, יפה, מביא דוקטור יהודה קיל, בדף שלפניכם, אני רוצה שתראו, בואו נראה איפה זה נמצא, הנה פה, וחזל דרשו, אתם רואים, וחזל דרשו בשורות התחתונות שם, נגיד איזה 6-7 שורות מלמטה, אתם רואים בצד שמאל, מצאתם חברים יקרים, וחזל דרשו ממלאכת עולמו שבת לא שבת ממלאכת הרשעים וממלאכת הצדיקים, אלא פועל עם אלו ופועל עם אלו. אני אקרא את לשון מדרש חזל, והוא באמת מדרש נפלא, רציתי גם אותו לצלם לכם, אי אפשר לצלם את הכל, הנה אני קורא. רבי פנחס בשם רבי יושעיה אמר, אנחנו כבר אמרנו, דרשות חז"ל, כל מה שיאמרו הפרשנים, וכל מה שיאמרו ראשונים ואחרונים, אם תעיין היטב בדברי חז"ל, תמצא כבר את הדברים גנוזים להם, בעתים להדיה, בעתים ככה בעקיפין. רבי פנחס בשם רבי יושעיה אמר, אף על גב, דעת אמרת, כי בו שבת מכל מלאכתו, וקשה מכל מלאכתו, ממלאכת עולמו שבת, לא שבת, לא ממלאכת הרשעים, ולא ממלאכת הצדיקים, אלא פועל עם אלו ועם אלו. אומרת, כאילו מכאן ואילך, הקדוש ברוך הוא משתף את עצמו, ונותן את כוחות החיות, גם לרשעים וגם לצדיקים. והמדרש מביא את ההוכחה. מראה לאלו ולאלו, מעין דוגמת נטורין שלהם. מיניים שפורענותם של רשעים קוראי המלאכה, שנאמר פתח השם את אוצרו, פסוק בירמיהו בפרק נון, ויוצא את כלי זעמו, כי מלאכה היא להשם. ומיניים ששכרם של צדיקים קרוי המלאכה, שנאמר מרב טובך אשר צפנת לרעך, פעלת לחוסים בך בני אדם. אנחנו היום מוסיפים את הפסוק בישעיהו, נסחרו איתו ופעולתו לפניו. יוצא שכאן בנקודת התפר, בקו התפר, שהיא השבת, מתחוללת הטרנספורמציה, המעבר. מכאן ואילך צריך פה טרנספורמטור. אתם יודעים מה התפקידו של הטרנספורמטור, אם אנחנו כבר לקחנו את הדימוי הזה. הוא צריך לנתב את העוצמות האנרגטיות האדירות של נגיד החשמל של זרם החשמל לכלים קטנים, שאילו היית עושה את זה ללא טרנספורמציה הם היו ישר נשרפים. צריך פה כאילו איזשהו פחת, נכון? זה התפקיד, מה? שניים, זה הטרנספורמטור, שהוא מעביר את הזרם מזרם חזק. ריבונו של עולם כביכול מנמיך עצמו אשר ברא האלוהים לעשות, כדי שהיצירה עצמה ובראשה האדם שהוא נזר הבריאה יעשה. השבת שובת האל, עכשיו אנחנו מבינים עוד איזשהו היבט של השביתה. ריבונו של עולם שובת ונותן את הכוחות ונותן את הברכה, אבל מהי הברכה? ליצירה לעשות כמותו. זה דרך אגב עומק הסוד, ולא נעסוק כעת בתורת הסוד, וכמובן לא בדברים אינטימיים, של מה שאומרים חכמים, שתלמידי חכמים עונתם מערב שבת לערב שבת. ליל שבת, שבו היה דבר מיוחד דווקא בהיבט של הפריאה ורבייה. אתם יודעים שבזה נחלקו הקראים. הקראים אסרו על זיווג בשבת, שצריך לשבות. צריך לשבות, אז זה מקום. ואתם חכמים מפוחו של דבר, דווקא עונתם של תלמידי חכמים מערב שבת לערב שבת, כי כאן יש כאילו המעבר מהעניין של הבריאה האלוקית אל האדם שכאילו שותף בברכת שמיים. טוב, דברים מיוחדים שבהם נושק הפשט לסוד, אשר ברא אלוהים לעשות. ועכשיו אני מוכרח לומר פה, בלי להביא את דברי האבן עזרא, אומר אחד מגדולי החכמים שבדורות האחרונים, הלא הוא רבי שמשון רפאל הירש, הערה נפלאה, שהיא תהיה לנו מפתח להמשך הדברים עד כמה שנספיק. הסתכלו פה את הדברים כפי שמוביל אותם באמת יפה דוקטור יהודה קיל, לשון אחר, לא לשון אחר, זו אותה לשון, אבל שהוא אומר פה לשון אחר. לשון אחר אולי בסגנון אחר, אבל לא, זה לא פירוש אחר. כמו שאמרנו, אשר שבת אל, כי בו שבת מכל מלאכתו, מדקדק המדרש, מלאכתו שבת, אבל מכאן ואילך הוא פועל כאילו עם הרשעים ועם הצדיקים, פועל עמם, אחר כך גם ישלם להם שכר לגבולם. מכאן מתחילה היצירה של העולם והיצירה האנושית. לשון אחר, מלאכת השם בטבע נסתיימה, ואילו מלאכתו בהיסטוריה ההיסטוריה רק החלה. אלה שלוש רבשים שון רפאל יש. הבוקר באמת התבננתי בספר במקור כדי לראות את השון ומשם הכי דברים, אבל נסתיימה מלאכת הטבע ששת ימי בראשית. עכשיו מתחילה יד השם בהיסטוריה. ויד השם בהיסטוריה, מה זה ההיסטוריה? ההתפתחות, ההתרחשות, אבל לא רק ההתפתחות הטבעית שהיא כאילו התפתחות כמו למשל התפתחות שהיא עצמה כרוכה בחוקיות הטבע, כמו הטבע שפורח ומבשיל ובאמת כן מחזור הטבע, אלא כאן ההיסטוריה היא גם היסטוריה שכוללת בתוכה ובראש ובראשונה את ההיסטוריה האנושית. יל השם בהיסטוריה שהיא משלבת בתוכה את מעשי בני אדם ותחבולות מעשי איש עם ההנהגה האלוקית. השילוב הזה של ההנהגה האלוקית וההנהגה האנושית והשזירה שלהם זה יד השם בהיסטוריה. ועל כן הנה כאן קו התפר, סיום אשר ברא אלוהים לעשות, ואנחנו עוברים לפרק הבא. אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה תרם צמח. אז לא נעמוד עדיין על הפסוקים, אבל אתם רואים אלה תולדות. נסתיימה שבת, נסתיימו ששת ימי בראשית, בשבת אשר ברא אלוהים לעשות. המילה לעשות לפי הפירוש של אבן עזרא, לפי הפירוש של חז"ל, אשר ברא אלוהים לעשות, עכשיו לעשות כדוגמתם, כעת מתחיל עידן ההיסטוריה. תולדות, זה הנקודה שבה נושק סוף פרק, סוף פרשה ראשונה לתחילת פרשה שנייה. מובן? פילי פלוי, הערה חדשה. לכן, מתוך אשר ברא אלוהים לעשות, אלה תולדות. מה זה תולדות? ההיסטוריה, התולדות, מה שמתפתח, מה שצומח. אם היית סבור לפי תומך שבששת ימי המעשה נגמר הכל ומכאן ואילך העולם הוא סטטי, לא. אשר ברא אלוהים לעשות, אלה תולדות השמיים והארץ ויברם. עכשיו אנחנו באים באמת לפסוק הראשון, עד כמה שידינו מגעת, חברים יקרים, יש לנו בסך הכל עוד 10 דקות, אבל לפחות ההתחלה. אוי, נראה מה שנספיק. אלה תולדות השמיים והארץ והיברעם ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. פסוק זה אומר דרשי. אבל לפני שהפסוק אומר דרשי, נגיד משפט אחד בלבד, עוד נרחיב בזה. כידוע לכם, מבקרי המקרא, הליצונים, אפר לפיהם, אומרים, היו לפני מחבר הספר הזה, ספר התורה הקדמון, שתי נוסחאות. נוסחה אחת של ששת ימי בראשית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כל מה שקראנו עד כה. נוסחה שנייה, אלה תולדות השמיים והארץ ויברעם, עם הסיפור של גן עדן, ועם הסיפור של אדם הראשון, ועם יצירת החווה, ועם סיפור הנחש, וכל הדברים האלה. אחד נגיד סיפור יותר כזה מונומנטלי, מקובע, מסודר, סיפור אחד יותר מיתולוגי כזה, עם כל מיני אגדות וכל מיני דמיונות. לא ידע המסדר מה לעשות, מה עשה, לקח את זה ולקח את זה. אמר, הנה נוסחה א', הנה נוסחה ב'. אמרתי, אפר לפיהם. אחד הראיות שלהם, גם השינוי בשם השם, לאורך כל פרק פרשת הבריאה, איזה שם מופיע? אלוקים בלבד. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואילו מפרק ב' אנחנו נפגשים פתאום בשם השם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אז יש סיפור אחד של אלוקים ויש סיפור אחד של השם. אוי כמה שהם שותים. אתם יודעים מה, לפעמים השטויות שלהם יש בהם ערך, כי הן מעוררות אותנו, מחייבות אותנו לבירור דברים. הרבה פעמים כל מיני קושיות וכל מיני קלקולים יש בהם ערך, גם בקלקולים יש ערך. מבקרי המקרא עוררו אותנו מאוד להעמיק במקרא. אני כותב את זה דרך אגב במאמר שלי פה על דרושים אנשי חיל, כשאני מדבר על הצורך בשופטים שיהיו באמת אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. אני אומר, אחרי שעקבנו אחרי המשפטים האחרונים של השופטים שלנו, לא אומר על כולם ולא אומר בכל מקרה, אבל הרבה מאוד קלקולים איומים, על זכות אחד אפשר ללמד עליהם, שבזכותם אנחנו יכולים להתפלל ביתר כוונה, והשיבה שופטייך כבראשון, השיבה שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבתחילה, והסר ממנו יגוד מלאכה. בואו נחזיק טובה לליץ הזה חשין, ולליצונית הזאת היה לה פרוקציה, שבזכותם באמת אנחנו מתפללים בכוונת יתר, השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. אז כאן בואו נחזיק טובה למבקרי המקרא, שחידדו וחייבו אותנו לבירורם של דברים. אז על כך כבר אמרו חכמינו זיכרונם לברכה תשובה פשוטה וברורה. אתה רואה סיפור אחד ואתה רואה סיפור שני, ודומה בעיניך כאילו ששני סיפורים הם, ואינם אלא פרטו של ראשון. והמידה ממידות למדבט מידות של, 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 ש, שהתורה נדרשת בהם, שבהתחלה יש סיפור כללי, ועכשיו ממקדים את הסיפור בפרטים, ואז שממקדים בפרטים כמובן רואים את הדברים בצורה שונה. כדי להמחיש לכם את הרעיון הזה הייתי אומר כך, הייתי אומר משל, למה הדבר דומה? כל החיים סרט. עכשיו יש סרט, נגיד בסרט, סרט שככה עשוי בתבונה ובחוכמה, אז בתחילה מציבים לפניך, נגיד, אתה רואה תמונה כללית, אולם רוגש, שמיים, ים, לאט 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 המצלמה מתמקדת, ואתה רואה שם בתוך בין הים ובין היבשה, בין הים ובין השמיים, ספינה גוששת. נקודה. מצלמה מתקרבת, מתקרבת, מתקרבת. אתה רואה עכשיו את הספינה כבר בגודלה על תרניה ועל דגליה, ואיך שהיא ככה מתנודדת. מצלמה עוד יותר מתקרבת, נוחתת על הסיפון. עכשיו אתה רואה, יובל, זה ככה רוחך. עכשיו אתה רואה איך בתוך הספינה אתה מתחיל להבחין פרצופים. אתה מתחיל להבחין פרצופים, אתה מתחיל לראות ששם, בתוך השערה הגדולה, יש איזו שערת רגשות, הוא רב עם זאת, והיא רבה עם זה, ופתאום אתה נכנס אל מן המקרו אל המיקרו. המעבר מן המקרו אל המיקרו מחייב הרבה פעמים גם חזרה, שבתוך המיקרו יוזכר כרקע, כאילוסטרציה, המקרו. ובדיוק הסיפור פה מתחיל בתמונה הכוללת, וגם בשעה שמדברים על יצירת האדם, אז רק ויצר השם, אז שם בפסוק נעשה אדם כצלמנו כדמותנו, ויברא השם את האדם בצלמו, כן? בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, אז יש קביעה. איך בדיוק נברא האדם? מה היו החומרים שמהם נעשה? איך נברא האישה? זה הסיפור שיבוא בפרק השני. אז אין פה סתירה, אלא כאן קודם כל יש תמונה כוללת, נגיד ככה ראשי פרקים, ועכשיו אתה יורד מן המקרו אל המיקרו, ונכנס אל אל הפרטים. כשאתה נכנס לפרטים, ממילא אתה מגלה דברים שבכלל הם לא הוזכרו, מפני שלא היה צורך בקונטקסט ההוא להזכירה, אבל דווקא עכשיו כאן. זה דבר פשוט. מה שאני אומר כאן זה דבר אלמנטרי. פשוט, המבקרי המקרא אף פעם לא היו בסרט, אז הם לא הבינו את העניין. מה לעשות? גם מסרטים אפשר ללמוד. אתם רואים, מכל דבר, מכל מלמדה השכלתי. זה בדיוק המעבר מן המקו אל המיקרו. אבל אין בכך די כדי להאיר את המעבר פה, את הטרנספורמציה. כבר אמרנו את המילה טרנספורמציה. הטרנספורמציה מבטאת את המעבר מהצד האלוקי המוחלט אל השותפות האנושית. כפי שנראה בפרק שלפנינו, סיפור גן עדן, סיפור האדם, כן יוכל, לא יוכל, בחירה חופשית, מפלות, משברים, כל זה עניינו בפרק ב', לא בפרק א', שבו הכל ביד השם. ואם תרצו, המעבר, כפי שאמרנו, מהמציאות של ענייננו כאן, פרק א' הוא בפן מסוים מטה-היסטורי, מעל ההיסטוריה, קובע אומנם את חוקי הטבע, את חוקי היקום, את הבריאה, אל השלב שבו יד השם מתגלה בהיסטוריה, בתולדות השמיים והארץ. זה כבר, זאת אומרת, המעבר הוא פה לא רק ממקרו למיקרו, אלא יש כאן מגמות שונות. המעבר הוא מעבר משלב א' לשלב ב'. ולכן גם האדם שבפרק א' יתגלה בזוויות שונות, או האדם שבפרק ב' יתגלה בזוויות שונות משהו בפרק א'. מי שמכיר את מאמרו היקר של הרב סולובייצ'יק על שני סוגי האדם, האחד של האדם של בראשית פרק א' והשני של האדם פרק ב', אז יוכל הרב סולובייצ'יק הולך ברוח הזאת בכיוון הזה, אם כי הוא ממקד את הדברים לפי דרכו מדרשותיו לסיטואציה מסוימת. אנחנו נראה את הדברים במבט הרבה יותר כולל. זה, חברים יקרים, יהיה לנו גם המפתח להבין את המעבר מהשם אלוקים לשם הוויה. אני רוצה כאן לומר, עכשיו כבר לא מספיק לזה, הכנתי פה דפים, זה בעזרת השם בשיעור הבא, אני רק רוצה לומר כנקודת מוצא, כהבנה לעניין. שם, אין פה עניין של גיוון. פעם אחת משתמשים בשם כזה, פעם אחת בשם כזה, כדי לגוון את הדברים. ולא דבר ריק הוא כמובן, שרק מפרק ב' ואילך מתחיל שם השם. ביוד קי וו קי. שמותיו של הקדוש ברוך הוא, מה הם? דרכי התגלותו בעולם. האלוקים אחד, אבל שמותיו השונים מציינים דרכי ביטוי שונות שלו בעולם. השמות הם לה, כמו שאומרת המשורת, זלדה, לכל איש יש שם. שם שנתן לו אלוקים, שם שנתן לו אבי ואמו, שם שנתן לו היה וכולי. הכוונה היא, כל אדם יש לו את דרכי ההתגלות והביטוי המיוחדים לו. אנחנו כמובן יודעים ששם הוויה, יוד קי וו קי, הוא השם הגבוה שמעל גבוה. אבל נפגש שם אלוקים, שין דלת יוד, שם עדנות א' דלת נון יוד, שם צבאות, שם הוויה. כל שם יש לו את הפיתוי שלו בעולמו. לכן למשל אנחנו קוראים בפרשת ואירה, שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, ואירה אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם יוד קי וו קי, לא נודעתי להם. לא נודעתי, אין פירוש של דבר שהם לא ידעו את שם השם. ידעו את שם השם. הקדוש ברוך הוא כבר מתגלה גם לעבוד בשם השם, תראו בחלום הסולה וכדומה. בלבטרים הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו בשם יוד קי וו קי. אבל לא נודעתי פירושו של דבר, לא נתוודעתי. זאת אומרת, עוד לא גיליתי להם איך אני פועל בשם השם. אז אם יש פה מעבר משם אלוקים לשם יוד קי וו קי, אנחנו חייבים להבין שיש פה איזושהי איזשהו חידוש כביכול בהנהגה האלוהית. עד עכשיו הפעולה הייתה בשם א' ל' ה' י' מ', עכשיו מכאן ואילך י' כ' ו' כ'. זה עצמו. עכשיו, וזה רק כל הקדמה לקראת השיעור הבא, שהוא בעיניי באמת, שהוא רב משמעות. לא נקיימר, רב משמעות. אנחנו נעיז לנסות לפענח לפי פשוט פשוטו של מקרא. מה הגילוי המיוחד שבשם י' ק' ו' ק' שמתחיל מכאן ואילך, אבל על יסוד הקונטקסט, זאת אומרת מתוך הבנה במקרא. כי אתה יכול לקחת סתם שם כזה ושם כזה ושם כזה ולומר זה פירוש כך וזה פירוש כך וזה פירוש כך, אוקיי. אבל לימוד מקרא כהלכה בעומק פשוטו של מקרא משמעותו לקחת ולראות למה דווקא שם י' ק' ו' ק' מתאים לסיפור של פרק ב' ולא מתאים לסיפור של פרק א', זאת אומרת לגלות מתוך המעבר הטרנספורמציה בין שני הסיפורים. או אם תרצו אני כבר אזכיר את המשפט הנפלא של רב שמשון רפאל הירש, שעד כה יד השם בטבע, מכאן ואילך יד השם בהיסטוריה, איך השם י' ק' ו' ק' מתאים ליד השם בהיסטוריה. את הנקודה הזאת ואת ההערה שלה בעזרת השם בשיעור הבא.